אחד מאבות מלאכות שאסורות ביום שבת היא מלאכת דש. מה זה דש? בתבואה חופפת עליה קליפה דקה. כשטוחנים את התבואה אז זה מפריע, לכן מה עושים? דשים את התבואה ברגלי בקר או מוריגין או בכלים במכונות, אז מתפוררת אותה קליפה הדקה מעל התבואה. נרקה שמו דש, זה מלאכת דש. אבל מכל אבות מלאכות לומדים גם את התולדות שלהם. תולדה של מלאכה זו, כל דבר שאדם עושה בשבת שמברר ומוציא את האוכל מתוך הפסולת שבו, או בהפך. כגון אדם שהוא חולב את הבהמה בשבת, הבהמה נחשבת כמו קליפה, היא אסורה לנו ביום שבת כשנשחוט בהמה בשבת, כי נחשבת כאילו הייתה פסולת, והחלב שאנחנו בוררים אותו ממנו, מוציאים אותו מהבהמה, כאילו זה אוכל מתוך הפסולת הזה. זה תולדה של מלאכת דש, מפרק תולדה דדש, כך לשון הגמרא. מפרק את החלב מתוך לדי הבהמה. למכן יש בזה איסור מן התורה, אסור לחלוב בהמה ביום שבת. החולה בהמה בשבת חייב מן התורה. למה? זה תולדה של מלאכת דש. אף פי שזה לא שייך לדישה, אבל העקב המגמה. מה המגמה של אדם שמודש מהבהמה? כדי להוציא את הקליפה החופפת את התבואה, להוציא את זה ולהפריד את זה ממנה, לקחת את הדבר לאדם שהוא מפריד את החלב מהבהמה, שנחשבת כאילו הייתה פסולת, ואיל ואינה ארוגיה לאכילה ביום שבת. לכן מי שחולה בשבת חייב משום מפרק תודה דלש. אבל תתירו חכמים לאדם שיש לו בהמות ואי אפשר להשאיר אותם 24 שעות בלי לחלוב אותם, תתירו חכמים לומר לגוי שיבוא ויחלוב אותם. כי אמירה לגוי שיבוט. כן, נכון שיש בזה יסוד מן התורה, שיבוט אחת אנחנו לא מתירים. אבל כאן צער בעלי חיים, הבהמה סובלת מאוד כשמתרבה החלב בדדיה ולא מוצאים אותו, היא סובלת מאוד, יש בזה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים דאורייתא, ככה הגמרא במצאה אומרת. לכן מותר, תתירו אפילו בשבות אחד, שיביאו גוי שיחלוב את הבהמות בשבת. אלא שלוקח את החלב כאילו הוא לעצמו, נותנים לו כמה פרוטות, חוזרים וקונים את זה ממנו, כדי שלא יהיה נעשה לצורך החלב, אלא עושים את זה לצורך הבהמה, שלא תסבור, שלא תסתער. ולכן לוקח כאילו את החלב בשבילו, בזכות זה שהוא מחולב את הבהמה, ואחר כך, באחרי השבת, עושים מסכם ביניהם, נותנים לו כמה פרוטות ולוקחים חזרה את החלב. כל פנים, על ידי גוי זה מותר. על ידי יהודי זה אסור מן התורה. צריך להיות זהירים מאוד, לא לזלזל בזה, זה דבר שהוא מן התורה. אלא שאם אדם לא רואה שם גוי, מה יעשה? בהמה סובלת מאוד, יש בזה צער בעלי חיים. מותר לחלוב את הבהמה לאיבוד, שהחלב ילך לאיבוד. כגון, נביא איזה כלי מזוהם, שם בו איזה דבר שהוא מקלקל אותו, נפט למשל, או איזה דברים שמקלקל את החלב, וחולב לתוך הכלי הזה על מנת לשפוך אותו. כיוון שזה חולב לאיבוד, זה מותר. בלי שזה מלאכה שאין הצריכה לגופה. אם אדם חולב למטרה לקחת את החלב, להשתמש בו, זה מלאכה גמורה, זה מלאכה שצריכה לגופה. הרי הוא נהנה מהחלב. אבל אם הוא שם אותו בתוך כלי מזוהם, כלי לא טוב, שם שם נפט או משהו אחר שמקלקל את החלב, נמצא שהחלב הוא לא זקוק לו, הוא משהו חולב רק על מנת כדי שלא תסבור לבהמה. זה צער בעלי חיים. לכן בשביל נקרא שמו מלאכה שאין צריכה לגופה, כי הוא לא צריך את החלב אחרי שהחלב מתקלקל והולך לאיבוד. לכן מותר לעשות דבר כזה בשבת. משם למדו התוספות במסכת שבת דף קוף למדהה, שהוא הדין לאישה שהילד חולה למשל, ולא יונק ממנה את החלב, והיא סובלת מאוד שהחלב מתרבה בתוך דדיה, והיא סובלת מזה, היא צריכה לחלוב את זה. אז מה תעשה? איך תחלוב? תחלוב את זה בכלי לא טוב, כלי שהוא מקולקל, מזוהם, ועל זה שהיא חולבת, היא חולבת את זה לא על מנת להשתמש בחלב, אלא היא חולבת על מנת להקל מעליה את המחולבים, את הצער שיש לה. לפיכך מותר לחלוב, לאישה כזאת, מותר לחלוב את זה לכלי שהוא, יש בו, כמו שאמרתי, נפט או דבר אחר, העיקר שהחלב כמה כמה הולך לאיבוד. כמה שהולך לאיבוד, זה מלאכה שאין צריכה לגופה. זאת מלאכה, כשהוא חולבת, זה מלאכה. אבל לא צריכה לגופה, היא לא צריכה לחלב, כי החלב הזה מתקלקל, הוא הולך לאיבוד. גם כי זה מותר, בטעם שאמרתי. זה כלל ישנו, מלאכה שאין צריכה לגופה, מותר להשתמש בה בשבת במקום צורך גדול, כמו תאה בעלי חיים, והאישה גם כן היא סובלת, זה דבר, זה לא פחות מתאה בעלי חיים. לכן, מתירים לה לחלוב בצורה כזאת. אבל למדנו מכאן שגם חליבה מאדם, גם כן יש דין חליבה שחייב עליה מן התורה. כמו שאסרנו לגבי בהמה, שמחלבים אותה, יש בזה עיצוב לתורה, כמו שהזכרתי, ככה אותו דבר גם כן באדם. אבל כמובן שעושה את זה בשביל מטרה כדי להקל מעליה מכאובים, ולא להשתמש בחלב, חלב הולך לאיבוד, לכן זה נקרא שמו מלאכה שאין צריכה לגופה. ולכן במקום צער גדול, התירו חכמים. כלומר, מצינו כבר כמה היתרים במלאכה שאין צריכה לגופה במקום צער. למשל, הגמרא אומרת, אדם שרואה נחש, ויודע בבירור, הוא מומחה, ויודע שהנחש הזה לא ממית, אין בו שום חשש מיתה, אין בו סכנה. ואם יש סכנה, אין לך דבר עומד לפיקוח נפש. תקף צריך להרוג אותו, על המקום צריך להרוג אותו. לא לחפש תירוצים, לחפש, לא, בלי המתלעות. ראית נחש, תהרוג אותו. כמו שכתוב, ואתה תשופנו עקב. הוא ישופך הראש, אתה תשופנו עקב. הוא צריך לשבור את הראש שלו על המקום, לפני שיפגע אולי ילדים מסכנים עוברים, שווים, אולי יפגע בהם. זה נחש תמיד, הוא אכזרי, הנחש הזה הוא אכזר. לכן על המקום צריך להרוג אותו. אפילו תמצל מה יש, לא אין בזה סכנה. אפילו שאין בו סכנה, מצווה להרוג אותו, אבל בדרך אחרת. כשיש סכנה, אין דבר עומד לפיקוח נפש. אבל כשאין סכנה, הוא מחי יודע שהנחש הזה לא מבין. אבל כשהוא נושך, לא כואב, נשיכה יש פה. אז גם כן יש בזה צער. אמרו חכמים, מי שהורג את הנחש, עושה טוב. אפילו שיש בגמרא, יש חסידים אומרים, לא טוב להרוג את הנחש. למה? זה שליח של הקדוש ברוך הוא. אז בא ענה הרב אותו החכם, אמר לו, ואותם חסידים שלא מוצחים בעיניהם, אין רוח חכמים לוחמיהם, כי הם לא יודעים מלאכות. החסידות צריך להיות במקום. מה זאת אומרת? שליח, לא שליח, תחכה לו עד שיהיה שליח, תהרג אותו, תתמיד אותו, לפי שעה אחת קודם. למה התורה אמרה על עמלק, שמיונק ועד עולד, אפילו ילדים, אפילו קטנים שלהם, צריך להרוג אותם. למה? למה תחכה עד שיגדל? ואם נחש ארסי שהוא קטן עדיין, זה מסכן עדיין קטן, מה זה? תהרוג אותו לפני שיהרוג אחרים. ככה זה דבר, עמלקים כולם הם נחשים, אלא יש נחש קטן ויש נחש גדול, אז מה? תהרוג אותו לפני שיגדל. כן? זהו מה שאנחנו אומרים, בנחש, האדם רוצה להרוג אותו, הטעם הוא פני מלאכה שאינה צריכה לגופה. אפילו בטוח 100%, 1000%, שהנחש הזה לא ממית. אבל הוא עושה צער, אם נושך, מצער. אם כן, לכן כל הפחות שיש בזה צער. לכן אמרו חכמים, הוא לא זכור את הגופה של הנחש, הוא הורג אותו. נכון, אדם שהוא נותן נשמה בבהמה, שוחט אותה, זה נהנה מהבשר שלה. לכן זה מלאכה שצריכה לגופה, אסור. אבל כאן אתה הורג את הנחש, מפני שאתה לא צריך אותו, גוף הנחש. אתה רוצה להתפטר ממנו כדי שלא ישוך איזה ילד או איש גדול, לכן זה מותר. כל שיש בו עניין של צער, לא צריך לחכות עד שיהיה סכנה. כל שיש עניין של צער, התירו חכמים לחתוך דג, לשבור את ראשו של הנחש. אבל יותר טוב, אם הוא לא רודף אחריו, תעשה את זה כמו שאתה הולך. בדור סול לפי תומו. כמו שאני הולך ככה, תמים, לא מתכוון להרוג אותו. כשתגיע אדם על הראש שלו, תשחוק אותו, כשהוא שוחק כזה קצב, יוצא בזה. כי הראש של הנחש הוא חזק מאוד. בו כל הכוח שלו זה בראש שלו. ואם אתה לא תדחוק יפה, אז אחר כך בסוף אולי הוא יתנפל עליך אחר כך, יקרח סביב הרגל שלך ויזיק אותך. למה לך ללכת ככה לאט לאט כמו טמבל? כשתגיע לראשו, תשמור חזק תעשה. כזה לחסל אותם. אמנם בגמרא, בזוהר כתוב הרבה דברים עד הנחש, שהוא שהרבה פעמים הוא שליח של ההשגחה העליונה, אבל לכבתנו אנחנו בסודו של הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו יודעים? יש פסוק, הוא יישב לך ראש ואתה תשפנו עקתה, אוהב אותו וגמרנו. מה אתה שעשה לחכות? תחכה עד שתדע אם זה שליח, מה אתה עושה שאלת חלום? תהרוג אותו, תפטר ממנו. וזה גם כן מכוח מה שאמרתי, בנחש אין צריכה לגופה, במקום צער מותר, מותר להשתמש בה. נכון שזה פטור אבל אסור, אבל מה שאין כן מכם שיש פחד או חשש של צער, אפשר להתיר אותה לך תחדה. כן, נחזור לעניינים שלנו, אמרנו על חליבה, אחד ידבר על חליבה. חליבה בשבת היום, מה עושים קיבוצים דתיים שאי אפשר להם לחלוב, וגויים שם, לא תמצא אותם בקיבוצים האלה, אין שם גויים. אז מה לעשות, איך לחלוב את הבהמה? המציאו המצאה של מכונה חשמלית, שתמים אותה עד דדיה, ואז יש שעון, שהוא מכוון, כמו ששעון שבת, מכוון בשעה פלונית, תכף מתלבש עליה הכלי הזה של המכונה, מתחילה לחלוב לבד על ידי מכונה אוטומטית. זה אפשר להתיר. צריך להלביש אותו קודם על דדיה של הבהמה, ואז כשמגיעה השעה המיועדת, עושים את זה כמה דקות לפני אותה השעה, ואז תכף מיד מתחזקת על דדיה וחולבת. אז זה מותר לעשות בשבת, כמה שזה מוכן מערב שבת. אין בזה דבר שהוא עושה ממש פעולה של חליבה. רק הוא מלביש אותה, ואחר כך תקף מיד, מגיעה השעה, תקף החשמל מפעיל את המכונה הזאת, ואז חולבת. אם זה נעשה בצורה כזאת, ודאי שאפשר להקד. כל הקיבוצים דתיים היום, רובם ככולם משתמשים בדבר הזה. כי לאבד את החלב זה עיבוד ממון. מצד שני, אתה לא תעשה, תביא גוי, מאיפה תביא גוי? לא תמיד אפשר להביא גויים. אבל אדם פרטי שיש לו בבית שלו צון או בקר וצריך לחלוב אותם, צריך לדעת שהוא בעצמו אסור לו לעשות את זה. אלא אם כן על ידי גוי. על ידי גוי אפשר להקל. כשהייתי בפתח תקווה לפני 30 שנה, אז אמרתי, דרשתי את זה ברבים. היה אחד שהיה מתמיד, היה תמיד משקיע ומעריב בבית הכנסיות או בתי מדרשות. והוא היה לו בבית שלו, אני לא ידעתי, לפתאום אמרתי את ההלכה, אבל הוא בבית שלו היה לו הרבה צאן ובקר, והיה חולב אותם ביום שבת. כמו שעושה בחול, עושה בשבת. וזה מלאכה, אמרנו שזה מלאכה מן התורה. אחרי ששמע את זה, המשיך בדרכו, לא שם לב. באו אנשים ואמרו לי, תראה, זה חסיד על החסב, משקים, מעריב את הכנסיות ואת המדרשות, והוא הולך בעצמו וחולב ביום שבת. קראתי לו, למה אתה עושה כך? אמר, איפה אני אחפש גוי? אין לי גויים בסביבה. אז בשביל זה אתה נהיה גוי? אתה בסדר להיות גוי? לחלוב את זה ביום שבת, לחלוב ביום שבת, שזה אסור מן התורה? בקיצור, כמה שדברתי אותו, לא רצה לשמוע. אתה מה אני יכול לעשות לו? אבל בשמיים זמנו. יום שבת אחד, הוא בא לחלוב, משך את הזון, היה שם נחש ארצי, נשך אותו. בא לחלוב אותו, נשך אותו. לקחו אותו, הביאו אמבולנס, עשו לו עקפיים וסמוכה, ולקחו אותו לבלינסון, סמוך לפתח תקווה. טוב, שכב שם שבועיים, שלושה שבועות. אמרתי לו, אתה רואה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. בשביל זה לא רצה לחכות לך הרבה זמן. נשך, שלח לך את הנחש הזה, נשוק אותך. תבין שזה בשביל העוון שאתה עושה ביום שבת. אמרתי, טוב, חטאתי, עביתי פשעת. אז זה לא מספיק כשתגיד חטאתי, עביתי פשעת. עליך להסיק מסקנה, מה אתה עושה הלאה? תגיד לי, מה אני אעשה? אני אעשה. אמרתי לו, תמכור כל הצאן הבקר שלך, תמכור אותם לגויים. יש לך בעיות. אתה אומר שקשה למצוא גוי ביום שבת לחלוב את הבהמות. אתה רוצה להיות בעצמך במקום הגוי, אתה רוצה להיות גוי? תהיה גוי קדוש יותר טוב מאשר גוי טמא. תמכור את הצוד הבקר. כך עשה. תכף כשיצא כבר מבית החולים, חלפה הסכנה, אז בחר את כל הצוד הבקר שלו. ונהיה בן אדם טוב. זהו. לכן, חבל שאדם יחכה עד שיבוא נחש ונשוך אותו. זה יותר טוב שתכף. אומרים לך, אסור, אסור, זה תורה. מה שאומרת התורה, צריכים לקיים. לכן, אומרים עכשיו, כל דבר שהוא מפרק, זה תולדה של מלך הדש. וזה חליבה, נקרא שם הוא מפרק. מפרק את החלב מדדי הבהמה. לכן יש בזה סום מן התורה, כמו שאמרתי. הרשב"א מעריך בזה במסכת שבת דף צ"ה, הוא מעלה שזה דאורייתא, סום מן התורה. פלא שיש אומרים, אין דגישה אלא בגידולי קרקע. אומר, לא, גם הבהמה נקרא שמה כאילו גידולי קרקע. למה? היא אוכלת עשב, מזה ניזונת. חשובה שכאילו התגדלה על ידי הקרקע. אף אפילו שהיא לא צומחת מהקרקע, היא לא עשב, אף אפילו כן, כיוון שהיא אוכלת מעשבי השדה, ולכן נחשבת גם כן היא גידולי קרקע. המסקנה שלו, שהחולה בשבת חייב מן התורה. כאן זה מצריך מאוד להיזהר בזה. אנשים שיש להם בהמות, צריך לדעת איך לחכה דברי במשפט. אם יש שמה בסביבה גויים, יש לו גוי שקשר אותו עם חוזה, עם ככה, שבוע בכל שבת, והוא יחדוב לו את הבהמות. ואף על פי שזה רק שיבוט אחד, שיבוט אחד במקום מצווה, לא מתירים, או במקום צער, לא מתירים. כאן זה נקרא שמות כאילו שיבוט זו, כאילו שיבוט זו. חכמים הקלו בדבר, ופני צער בעלי החיים דאורייתא. הבהמה סובלת מאוד כשלא חולבים אותה בזמן. מתמלא הדת שלה חלב עד שזה כמו קוצים. תראו בגמרא כתוב, יותר מה שהעגל רוצה להינק, פרה רוצה להניק. למה? בפנים שהפרה מתמלא הדת שלה חלב מרגישה כמו קוצים, עוקצים אותה. לכן היא רצה אחרי העגל שיבוא, ייקח לה מעט חלב, אז זה תנוח. אבל יש עגל, טופש, עגל, לא למד, אין לו שכל, בורח לה, רוצה ללכת לאכול עשבים, יותר טוב לו. כן? והיא רצה אחריו. יותר ממה שהעגל רוצה להינק, הפרה רוצה להניק. משלו את זה משל על גדולי תורה. כשהם חכמים גדולים בתורה, כמו מה שהוא צורב אותם, אי אפשר להם לכלוא את כל דבריהם ולא להגיש את זה לאנשים. אוהבים להשמיע את התורה שלהם. רצים אחרי האנשים. האנשים הם צריכים לשמוח שיש מישהו שאומר להם דברי תורה. אבל לא כל אחד ואחד יש לו שכל להבין כמה טובה התורה הזאת. אבל הוא מרגיש את זה, יש לו צער. וחלקל לא נוכל, כמו שאמר ירמיהו הנביא. והיה כאש צורבת מעצמותיי. היה קשה לו מאוד להבדיק שלא יאמר את הנבואה שהשם שולח אותו. היה קשה לו שלא יאמר את זה. היה מוכרח לומר את זה. היה יודע שיסמול מזה. כי כל הנבואות שלו היו נבואות שחורות. היה מתנבא על חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, את הצרות שיהיה חס ושלום לעם ישראל, איזה גלות יהיה להם. היה מצפה לכל הזמן רואה שחורות. אז לכן היו שונאים אותו, לא היו אוהבים אותו. ולכן היה מקלל ארור היום אשר נולדתי בו, היה מקלל את אותו היום. היה רואה התוצאות, אנשים לא אוהבים אותו על ידי כך. ואף על פי כן היה הולך ואומר להם. למה? זה היה כמו דבר שמציק לו בפנים, שהיה מוכרח להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זה עניין יותר מה שהעגל רוצה להינק, פרה רוצה להניק. אשריהם ישראל, אשריהם תלמידי החכמים של הדור שלנו. כמה שיותר גדולים בתורה, כואב להם יותר. רוצים תכף ללכת לפרסם את כל מה שהם יודעים בתורה. אבל תמיד חכם שאין לו הרבה מה לומר. החלב שלו בשקט. לא נותן לו כמו קוטים, לא מצליח, יש לו מעט חלב סך הכל. מה אם שאל חלב נתנה, אין לו מסכם מה לתת. אז לכן תראה אותו יושב בשקט. לא הולך, לא מחטט רגליו, להשמיע על דברי תורה, כדי שהוא חסר תורה מסכם. עדיין לא נתמלא הדת שלו. אבל אדם שהוא באמת מלא תורה, להפך, הוא רץ בעצמו אחרי הציבור כדי שישמיע להם דברי תורה, להביא להם את דבר השם. נחזור העניינים שלנו. כל מפרק אמרנו זה תודה לדש. יש מה זה עוד מפרק בדוד אש? סחיטה. סחיטת פירות היא גם כן, אתה מוציא את המיץ, למשל, של הענבים. אתה מוציא את השמן של הזיתים. בעיקר אין סחיטה מהתורה, אלא בזיתים וענבים. גם כן זה נקרא שמו מפרק. תולדה שם החדש. שעל ידי שאתה מפרק, מה מפרק? צוחט את הענבים האלה. הן ביד, הן בכלי, לא משנה. אתה צוחט את הענבים, מוציא מהם את היין. הענבים נהיו, ישארו פסולת, חצנים, זגים. אבל מה לוקח מהם? לוקח מהם את היין. ויין ישמח לבב אנוש. היין הזה, זה נקרא שמו, זה האוכל, ואילו הסביבות של הענבים, החצנים, הזגים, הם בחינת פסולת. אז אתה מפרק את האוכל בתוך הפסולת. ואין נפרש בזה, בין זיתים ובין ענבים. גם הזיתים, זיתים זה שעומדים בדרך כלל בשמן. שמן זית זך, אתה לוקח שמן זית, ואתה אוכל את זה, גם הרופאים היום משתגעים על זה. אומרים שמן זית זה דבר מאוד טוב לבריאות של האדם. אם יכול אדם לטבל בכל יום בשמן זית, הוא מפרש שיש בו גם סגולות טובות. הגמרא עומדת בסוף מסכת הוריות, אדם שכל יום לוקח איזה כפית של שמן זית, הוא ישים את זה בתוך האוכל, בתוך סלט, כיוצא, זה לאט לאט מחדד לו את הזיכרון שלו. הזיכרון שלו יכול לזכור מה שהיה לפני 70 שנה. עד כדי כך שמן מפקע. הזית משקע, והשמן מפקע. הזית, אדם אוכל הרבה זיתים, פעם אוכל מעט זיתים, זה לא נורא. אבל מי שאוכל הרבה זיתים, רגיל בזיתים, זה יבוא לזה לשכחה, מביא לזה שכחה. ואילו להפך, השמן של הזית מביא לזה זיכרון. אומרת הגמרא, הזית משקע תלמודו של 70 שנה, כל מה שלמד הכל שוכח. אבל הרבנו ארי אומר, אם אחד מכוון באיזה שמות, אפילו הוא רגיל, אוהב מאוד את הזיתים, יכול לכוון בשמות, מה מכוון? אל אלוקים מצפת. מצפת זה באטבש יותקה בבקה. אז אם אדם חושב אל אלוקים מצפת, באמת החלט אכילתו, אז זה סגולה שלא ישכח כדת. כי החשבון של זה, השמות האלה, גם תריה זית. אז יש לו לפעמים סגולות כאלה, כשהוא מכוון בשמות, אז לא יונה לו כל אבן. אחרי אדם שבאמת אוהב זיתים, לפעמים לא אוכל רק זיתים, אוהב את הזיתים. טוב, הדבר, יש לו תקנה, יכוון בשמות האלה שאמרתי. אבל בדרך כלל, שמן זית זה מספר מנו מבחר. זה חשוב מאוד שאדם ירגיל עצמו על שמן זית. ישים אותו בתוך האוכל, אולי בהתחלה לא כל כך טעים, לא כל כך טוב לו, אבל לאט לאט מתרגלים על זה. הדבר שאדם מתרגל עליו, נעשה עקב. ולכן ישים אותו בתוך סלט, או לצורה אחרת, כי היום יש הרבה שאוכלים זה עם זעתר. זאת אומרת, אם העשב הזה זעתר, גם הוא בעצמו בריא. שמים אותו בצלחן, ששמים בזה, תמן עשה לידו בצלחן. אז מטבל את הפת שלו, ואוכל את זה עם הזעתר הזה, וזה לאט לאט אדם מתרגל עליו. כמו שאמרתי, יש בזה תועלת וזיכרון. זה סימנך, האב משקח והבן מפקח. יפה כוח הבן מכוח האב. כי השמן מאיפה הוא בא? בא מהזית. כן, הזית הוא האבא. והבן שלו, מה שיוצא ממנו, מה יוצא ממנו? שמן. כן? יפה כוח הבן מכוח האב. האב מביא לו שכה, וזה הבן מביא לו זכירה. ולכן, גם אם אדם אוכל זיתים, טוב שיצוק עליהם קצת שמן זית. גם יהיה יותר טעים, וגם יביא לו זכרות. לא יביא לו שכה. טוב, חוזרים לעניין שלנו, אז אמרנו, הזית הוא בדרך כלל, רובו ככולו, הולך לשמן זית. לכן, גם זה בקשמו, דרכו בכך, כמו שהענבים דרכם בכך כדי שיהיו, דוצים מהם יין, יין משמח לבד אנוש. לא תאמר כמו ענבים עצמם. תאכל קילו ענבים. נראה, אתה תשמח, תרגיש שזה שמחה, כלום. תשתה בקבוק אחד יין, יתחיל לעשות לך איזה שמחה, איזה מצב רוח. זה מרענן, עומד ברוקד ועומד וזה. היין משמח. הענבים לא. גם פה גם כן. טוב, כוח הבן וכוח האב. אז זה כמו שאנחנו אומרים, גם בשמן, גם בזה, כמו שעומדים הפירות האלה למה שיוצא מהם, אז זה נקרא שמו מפרק. העושה זה ביום שבת, או שסחת זיתים בשביל השמן, או שסחת ענבים בשביל היין, יש בזה חיוב מן התורה, נקרא שימו מפרק. למה? היין יותר חשוב מהדגים, החמצנים, יש סיבובה, וכן גם כסוף השמן. אבל מה שאין כן פירות אחרים, הם אסורים רק מדרבנן, כגון תותים או רמונים. הגמרא אומרת, היו מקומות שהיה להם בשפע תותים ורמונים, והיו סחטים. לא כולם היו עושים את זה, אבל היה מקום מיוחד של בית מנשייה, היו קוראים אותם. בית מנשייה. אדם עשיר, והיה לו פרדסים שכאלה שמלאים תותים או רמונים. גם הם היו סחטים אותם. אבל לא כל העולם משתמשים ככה. אוכלים את התותים כמות שהם. אוכלים את הרמונים כמות שהם. אבל זה היה סוחש אותם. כיוון שהיה אצל איש שהוא מצוי הפירות האלה, לכן אספו אותם מדרבנן. גזירה משום ענבים, ענבים וזיתים. לכן אספו גם כן תותים ורמונים. זה מדרבנן, לא מהתורה. אבל שאר מיני פירות, מקומות שלא רגילים כל כך לסחוט מהם, וגם למשל פירושים. מה זה פירושים? זה חבושים. בערבית זה ספרג'ל. החבושים האלה, אז אלה לא נוהגים כולם לסחוט. וגם הם קשים בכלל, ולא נגרגלים לסחוט מהם. אפילו מדם יש לו כיף, רוצה לסחוט אותם. יש לו, לוקח שני דפים, שם אותם באמצע, ומועך אותם. הוא מוציא מהם את המים שלהם. זה מותר לך תחלה, אין בזה שום איסור כלל. ונשאין דרך מני אדם לסחוט מהם. לא דומה לתותים שמלאים מיץ, אותו דבר, הרמונים, אותו דבר. אז בני אדם, אילו היה להם בשפע, מי שיש לו תותים ורמונים בשפע, היה סחט אותם. אבל זה, הפרשים האלה, חבושים, לא רגילים סחט אותם. לכן אפילו לכתחילה, אפילו אדם גבור, שם את החבוש בין דף לדף של קרש, וסחט עליהם, מועך עליהם, יוצא מהם מיץ. אומרת, וזה שום אסור. מותר לכתחילה. אבל דבר שרגילים לסחט אותו, זה ראשי אסור. למשל, תפוזים. הוא השקליות. האדם סוחט תפוזים ביום שבת או ביום טוב, יש בזה אסור, אבל מדרבנן, לא מן התורה. בפירוש התפוזים, רובה ככולם הולכים לאכילה. חוץ מזיתים וענבים שהזכרתי, אין דבר שאסור מן התורה, אלא מדברי סופרים. כלומר, אסור לסחוט תפוזים בשבת, אבל זה מדרבנן, לא מן התורה. מותר לסחוט כל דבר, אפילו ענבים, או תפוזים, או כל דבר, על גבי אוכל. כלומר, הוא רוצה להמתיק את האוכל. נגיד, רוצה לתת לתינוק בננה. הוא לוקח את המזדג, ומועך אותה, עד שנעשית ככה, אבל היא יבישה קצת. הוא רוצה להרטיב אותה מעט, שילד יוכל תקף לאכול אותה. סוחט על זה מעט, או ענבים, או תפוזים, העקר רוצה לרקח אותה. זה מותן לך תהלה, ומזה שם אסור. כל סחיטה על דבר שהוא אוכל, כאוכל דמי. אז זה לא קשור מסוחט. לחשוב אפילו בענבים, שזה אסור מן התורה. אם סוחט אותם על אוכל, כאוכל דמי. זה כמו שהוא מפריד אוכל מאוכל. אין בזה שום אסור. מותר לך תחלה. יש לך, למשל, אתה רוצה להמתיק את התבשיל. יש תבשיל, אתה אוכל תבשיל. אבל אתה רוצה להמתיק אותו. לוקח מעט ענבים, סוחט אותם על גבי האוכל. מותר לך תחלה. ענבים זה אסור מדאורייתא. אבל כיוון שהוא סוחט אותם על אוכל, לא לבדם, כדי שישתה את המים שלהם, אלא סוחט אותם על גבי מאכל. כל שסוחט על גבי מאכל, מותר לך תחלה. דווקא זה דווקא, כשהוא סוחט אותם על אוכל ממש, אבל סוחט אותם על משקה, נגיד יש לו תה, ורוצה לקחת לימון או משהו אחר, לסחט את זה על התה. על מים זה לא נקרא שהוא משקה בא לאוכל. זה לא אוכל, זה משקה. יש בזה אסור מן התורה לדעת הרדב"ז. לכן אין להתיר. אם הם דברים שהם דאורייתא, כגון ענבים למשל, הם דאורייתא. סחיטה שלהם אסורה מן התורה. אפילו הוא מסחט את זה על מים, על משקה, לא לבדם, לא בצלחת לבד, לא בכוס לבד. אפילו אחי יש בזה אסור מן התורה. אלא כל מה שיתנו אותנו על אוכל ממש. יש אוכל ואתה רוצה להמתיק את האוכל, וגם כן צריך שיבלע המיץ שאתה סוחט, שיבלע בתוך האוכל. לא שיקח מעט אוכל, ישים אותו בתוך הצלחת, בתוך הכוס, וישחק על זה כוס מלא. זה שקרן, זה לך שמוע משחר בא לאוכל, זה עושה סתם, אוונטה, כמו שאומרים. שם לו מעט אוכל, ואז זה שחט עליו כוס מלא. זה כשמוע שחט דאורייתא, זה כזהר. בתנאי שהמשקה הזה שהוא שחט אותו, נבלע בתוך האוכל. אז כשמוע משקה בא לאוכל, כוכל דמי, זה מותר. מה שאמרו בגמרא, שחט אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קדוש היום. גמרא בבבא בתרא, דף צדיק כבר, ושם מדובר שסוחט אותם מערב שבת. לא חלילה שישחק בדל שבת עשה אליו קדוש, חס ושלום. לא אמרנו, סחיטה היא אסורה מדאורייתא. אלא סוחט מערב שבת, ובא לשמיענו, אפילו שזה עדיין לא יין חזק שאפשר ליהנות ממנו, אלא כמו מצמיץ ענבים. אין בו כל כך חריפות, אין בו עדיין, עדיין הוא תוסס. לחשוב שזה לא נקע שמו יין, ולכן לא. כיוון ששחטו אותו, נגמר, המית הזה נקרא שמו יין, יש עליו תורת יין. אז יכול לומר עליו את הקדוש, זה הקדוש. אבל לא שחס ושלום, ילך ישחט ענבים בשבת כדי לקדש עליו, מצווה באה בעבירה, יש ששחלות שבת דאורייתא. אז אני צריך לזהר, לא זה הכוונה. יש אנשים טועים, ראו את הגמרא הזאת, שוחט אדם, יש כל ענבים, הוא אומר עליו קדוש, משמע תקף ומיד, עושה סימוכים לעד דעונם, זה טעות. אלא שחיטה היא מערב שבת, זה עדיין חול. ואז בליל שבת, הכל הקדש עליו. ואין בזה שום דבר. כן, כמו שהזכרתי, כל מפרק יש בזה איסור דאורייתא. או מפרק בחליבה, כמו שהסברנו מקודם, או מפרק בדברים האלה של שחיטה של פירות. בכל אלה נקרא שמה, מפרק תולדה של מנכת דש, ויש בהם איסור מן התורה. אסרו חכמים לרסק ברד או שלג ביום שבת. מניח את הברד בתוך הכוס ומרסק אותו בכפית. אפילו יושם המים. הוא רוצה לרסק אותו מהר כדי שיקרר טוב את היין או את המים. אפילו יש בזה אסור. חכמים גזרו ושום פירות עומדים למשקין. כמו שאסור לרסק את הענבים כדי להוציא מהם יין, כך אסור לרסק את הברד ואת השלג, כן, לקחת חתיכה לשים אותו בתוך המים אפילו, אפילו מובלעים בתוך המים, אפילו הכי אסור. יש תוספתא שמתיר כשהם מובלעים בתוך המים, כבר שלא נקרים בפני עצמם. אבל מרן לא סובר כך, אומר שאין הפרש. אפילו שמונחים הברד, חתיכות ברד בתוך הכוס, אסור לך לרסק אותו. מותר לך תחילה, לקחת את הברד הזה ותשים אותו בתוך הכוס כדי לקרר לך את הכוס. למוח מאליו, זה מותר. אם לא למוח מאליו, אלא מרסק אותו בכף או סכין כזה וזה, זה אסור. אין אפשר להתיר. מה שמתירים, מתירים שיהיה למוח מאליו. לכן, למשל, עושים חתיכות של קרח, עושים אותם בתוך המקרר, עושים אותם בתוך המקרר. מותר אפילו לך תחילה לעשות אותם ביום שבת. לגלם שיש לו הכלי הזה, שהוא תבניות כאלה, והוא שופך שם המים, ושם אותו בתוך הפריזר, למעלה של המקרר, אחרי שעה, שעה, שעתיים, יקרוש ויהיה קרח. זה מותר, זה אין בזה שום איסור. מה הוא עושה? להפך, ממים הוא עושה איזה קרח. והקרח עתית עוד פעם לזובי, עוד פעם ימיים. אז לכן לא עושה שום דבר. אין בזה מלאכה. אפילו שזה בתוך תבניות, והן מרובעות או עבולות, כפי דרך התבנית, זה לא עושה. מה שאסור, מה שאמרנו שאסור, רק כששם אחר כך את הברד הזה, את החתיכות האלה שיקפאו, שם אותם בתוך הכוס ולוקח כלי ומרסק אותם. זה אסור. אבל אם שם אותם בתוך מים כדי לקרר את המים, או שם אותם בתוך יין כדי לקרר את היין. אין בזה שום מסוג. זה מותר לך תחילה. כיוון שהוא נמוח מאליו. כדי שנמוח מאליו זה מותר. אבל לרסק בידיים, אפילו שהוא בתוך היין, או בתוך המים, אין להציר. גבי שלג, יש שלג לרשות הרבים, הוא רוצה ללכת לבית כנסת, או לאיזה בית של חברו, והוא הולך, דורך על זה, אז זה מתרסק ברגליו, כשהוא עובר על זה, זה מתרסק. אבל לא מתכוון להירסק, הוא רוצה לרסק שלג, מה אכפת לו? שישאר עומד על הכיפו, מה אכפת לי ממנו? אני רוצה ללכת למקום שני שאני רוצה, אני חפץ בו. לא יהיה אדם כמו קלו בבית האסורים ביום שבת. חכמים לא אסרו דבר כזה. לכן מותר שילך. גדולה מזו כבר אמרתי לכם, לפעמים יש נעליים חדשות, ובעקב יש שם הפירמה של הנעליים, התוצרת של הנעליים, וכתוב שם כמה כתיבות, למשל באנגלית או בעברית, את התוצרת, שם התוצרת. כשהוא ילך מיום שבת על השלג הזה, מי שילך אחריו, הוא יודע מאיפה הנעליים האלה, מאיזה תוצרת קנה את זה. תאמר, זה כותב יום שבת. כשהוא הולך, הוא חוקק ברגל שלו, הוא חוקק את הפירמה של הנעליים שלו על גבי השלג. אין לזה שם מסור, כלל ועקר. הוא לא מתכוון לכתיבה בכלל. תגידי שזה פסיק ראשי? אפילו פסיק ראשי מותר, אם זה דבר שיש בו דרבנן וגם לנחלה. מה פירוש דרבנן? הכותב על שלג פטור. למה? צריך לכתוב על דבר המתקיים. השלג נוחה משמש ונמס. זה לא נשאר אותו דבר. אחרי שעתיים שלוש תראה, אם תרצה לחפש איפה זה היה שדרכתי, לא תדע איפה. למה? זה לא נשאר קיים, זה דבר קיים. כותב על דבר המתקיים, על נייר או על קלף, כזה בזה, זה חייב. אבל הולך על שלג, אין בזה שום דבר. ועוד גם כן, שהוא לא נחלה. מה זה לא נחלה? לא אכפת לו, אין לו הנאה מזה. והוא בעצמו, הוא שליח של התוצרת הזאת, הם משלמים לו כסף על זה, שילך יעשה, יחקוק להם, שידעו כולם מאיפה קנים לעליים? לא. הוא לא עושה זה, הוא הולך לפי תומו, לא הולך לפי דרכו. ולא עוד אלא, הכותב ברגליו, פטור. הכותב צריך לכתוב בידו. אם כותב ברגלו, שם עת בין האצבעות של הרגליים, וכותב. יש כאלה, יש שעושים ככה. יודעים לצבוע, ספרד מסכנים משותקים מהידיים שלהם. הידיים שלהם לא יכולים לכתוב, אז מרגילים את עצמם לכתוב ברגליים שלהם. כתוב שהיה סופר אחד, סופר מומחה. מסכן הידיים שלו היה בידי משה כבדים. לא היה יכול לכתוב בידיים. היה שם עת, והיה כותב ספרי תורה, מהודרים, היה כותב ברגליים שלו. כן? יש כאלה שיודעים לכתוב. זה ספק גדול אם הספר תורה הזה קשר. לכתוב בידיים, כמו שצפיתה התורה, זה כותב ברגליים שלו. זה לא מועיל. בכל אופן, כתיבה ברגליים פטור. כך כתוב במשנה. מסכת שבת, דף קוף ד', הכותב ברגליו פטור. וזה כותב ברגליו. אם כן, יש לו תתי דרבנן. חדה, שזה לא הדבר המתקיים. לא הדבר המתקיים, זה פטור. זה כותב ברגליו פטור. אם כן, תתי דרבנן. ושלישית, שהוא לא מתכוון. ותגידי, זה פסיק ראשי? אפילו פסיק ראשי, מה בכך? ואין לו הנאה מזה. פסיק ראשי, דלה נחלה בדרבנן, מותר. תשימו לב כמה תנאים צריך להיות. צריך להיות שהוא לא מתכוון. כמה שהוא לא מתכוון, זה נקרא שמו, אבל פסיק ראשי. פסיק ראשי, אבל לא נחלה. מה זה לא נחלה? לא אכפת לו. כך פרשו התוספות, וכתובות דבר. אין פרוש, דלה נחלה פרושו שזה רע בעינם. לא, אפילו אין לו הנאה מזה. זה מספיק. לכן יכול ללכת על זה בשקט, ולפעמים גם כן, במקום שאין שלג. אבל יש חול, חול הרבה, והוא עובר על החול, גם שמע אותו דבר, נעשה כל הצורה שיש של התוצרת של העקב, הכל נחקק על החול. גם החול זה לא דבר קיים. תקף המיד, בא איזה רוח, מעיף אותו, חלס, אין עוד שום צורה. לכן כל דברים שהם לא קיימים, בדברים כעין אלה, כמו שהזכרתי, אין לאסור. עכשיו, חוזרים לעניין שלנו. זה אמרתי. כשיש שלג, מותר ללכת ולדרוך, ולנאמר, אתה מרסק שלג. ואמרנו שאסור לרסק שלג. הוא לא מתכוון לרסק. הוא הולך לפי דרכו, לפי תומו. צריך ללכת או לבית כנסת, או לבית המדרש. לכן אין בזה שום איסור. במקומות חוסן הארץ מצויים הרבה שלגים, הרבה יותר טוב מפה. פה, ברוך השם, לא בא לנו שלג. פעם בשנה הוא בא בחמש שנה, מה הסתקף הולך. אבל שם מה יש להם? היה להם שבועיים שלא יעשו מסכנים מהבתים שלהם. נחלת ישראל, השתבח שמו נתן לנו ארץ ישראל, האקלים שלה טוב ונוח, ונוח עציב את בני אדם. שם המסכנים ישו שם כמו בית האסורים, ישבו שבוע שלם, לא יכלו לצאת. למה השלג היה ערימות ערימות. לפעמים, גם בארץ ישראל, קורה דברים כאלה. אבל בדרך כלל, גם כשבשלג בא ברחמנות. אחרי יום יומיים, הולך, חלס, נגמרנו. מרן כותב, לגבי חליבה ביום טוב. ביום טוב זה יותר קל מאשר בשבת. אתה יכול לבשל. לכן, אם אתה למשל לוקח את הכדירה, שם בתוכה אורז. אתה רוצה לבשל חלב עם האורז. וחולב את הבהמה על האורז. מרן התיר. בתנאי שיהיה רוב החלב נבלע באורז, למטה. אבל אם הוא עושה מעט אורז, כן, כיסות עיניים, ומלא את הסדיר כולו חלב. זה שקר, זה שקרן. אמרנו שיחות. משקה הבא לאוכל כאוכל דמה. אז צריך שיבלע באוכל. שנראה שזה תיקון של האוכל. הרב אחי לא שווה כלום. עכשיו אדם נוסע לשחות תפוז ביום שבת. ביום שבת נוסע לשחות תפוז. אמרנו שאסור. אבל מה הוא עושה? הוא אומר, לא, אני אעשה משקה הבא לאוכל. איך? ישים שתי כפיות סוכר למשל, וישחות עליו מלוא הכוס את התפוז. זה גם כזה שקר. זה משקה הבא לאוכל, אתה עושה על סוכר. אתה תקח כפית, תבחש אותו, כדי שיהיה מתוק. וכן, מה אתה עושה? הסוכר כבר נאבד. איפה משקה הבא לאוכל? איפה האוכל שלך? להפך, הסוכר הוא תפל למשקה של התפוז. לכן אין להתיר כאלה. אין להתיר. זה הערמה ועלמה, ולא שווה כלום. לכן אסור לצחות תפוז ועם שבת, בין על ידי סוכר, בין על סוכר, בין על ידי סוכר. רק אם זה אוכל ממש, זה הנסחת, המיס שנסחת, נכנס בתוך האוכל. ואז זה נקש ממשקי הבא לאוכל, כאוכל דמי. הלב הכי אסור. עכשיו, לימון. מרן כתב שלוש תיבות בשולחן ערוך. מותר לסחות לימונס. חלס. למה זה? למה מותר לסחות? בבית יוסף הסביר את הדברים. מביא בשם תשובת הראש. שהוא הסביר את זה. הוא אומר, כל סחיטה שאסרנו, היינו סחיטה שאדם שותה את המיס שלו ונהנה מהמיס עצמו. אבל לימון, אין אדם ששוחט את המיס לימון ושיזיק לך כמו שהוא, בעינו. זה חמוץ מאוד, מי עושה דבר כזה? אלא מה עושים? עושים לימונדה למשל. מה זה לימונדה? סבים, שוחטים לימון עד רבע הכוס, ושלושת רבעים הם מים. ושמים גם כן מעט סוכר בזה, מטעמים בזה, נהיה לימונדה. זה מה שעושים. אבל אף אחד לא שותה את המיץ של הלימון כשהוא לבדו, אף אחד לא עושה את זה. ורבותינו כשאסרו, אסרו דבר שאפשר לשתות את המיץ כמו שהוא. כמו למשל, הענבים. אתה שוחט אותם, נעשה מהם מיץ ענבים, שאדם שותה אותו כמו שהוא, וזה טעים. אבל מה שאין כן, אם אתה לוקח לימון ושוחט אותו, לא יכול לשתות את המיץ שלו. אלא מערבים אותו עם מים, עם משהו אחר, כדי שיהיה לימונדה. עושים את זה עם תערובת. כל דבר שנעשה רק על ידי תערובת, אין בזה איסור של סחיטה. לא רק שהוא מפריש אוכל מתוך פסולת. מי אוכל ומה פסולת? גם זה לא אוכל, כיוון שאדם לא שותה אותו כמו שהוא. זה דברי הראש. ומרן מסכים עמו. ואומר, בפרט אז בזמנו, כראה המקום שהיה, היו שחטים הרבה, היה נמצא שם הרבה לימונד, היו עושים את זה במצרים בעיקר. הוא אומר, ואם תאמר לי, הרי במצרים היו מלאים חביות ומוכרים אותם בקריית חוצות, הוא מתכוון על אירופה, היו שולחים לשם. אז לא היה להם לימונים. אחר כך לאט לאט פתחו ועשו בכל גן האזורים האלה גם כן לימון. אבל קודם, כל הלימון היה במצרים. אומרים, תאמר לי שעושים, מה בכך שהם עושים? מערבים את המיץ הזה, או בתוך האוכל, או בתוך איזה משקה, ושמים את זה, מערבים את זה. כבר שבעצמו לא שותים אותו לבדו, אין על זה תורת סחיטה. ולכן מותר לך תחלה. רבי דוד בן זמרה, חברו של מרן, גם הוא כותב אותם הטעמים. אומר, הועיל ואין דרך סחיטה, אלא כשאתה יכול לשלוט את המים הנסחתים, יכול לשלוט אותם לבדם. אבל לימון אף אחד לא שותה את המיץ שלו לבדו. לכן מותר לך תחלל לשחות לימון בשבת. שני הפוסקים הגדולים שלנו הם מתירים, אבל בא לנו הגאון יעבץ, יש לו ספר מור וקציעה, כן? והתחיל לחלוק ומפיב לפידים יהלוכו, שמי שעושה את זה לדעתי שעושה את סוד אורייטה, הוא מפריז על המדע, הוא מסתיק על מרן שלא טוב עשה שפסק שזה מותר וכו' וכו'. ואנחנו אין לנו אלה דברי מרן, דברי מרן אמיתיים. הטעם שנתן אותו מרן הוא טעם אמיתי. כל מה שמצאנו דוגמה של סחיטה, כמו שאמרתי, זיתים וענבים, זה מה שיש. ובענבים אדם שותה את המיץ שלהם תקף ומיד, כן, לא צריך לחכות עד שיערה בו מים על כל יוצא בזה. בפרט הילות שלנו שהם חדשים, מה ששמים מזיגה עושים ביום שבת לפני הקידוש, זה על פי הקבלה. אתה יכול לשתות את היין במנוחה, לא צריך דקה שתערה בו מים. כן, לכן בשביל זה כמה שנוח לשתות אותו כמו שהוא, זה שהתורה הקפידה. צריך להיות דבר שהוא דוגמה של זה. אבל לימון, אף אחד לא שותה את המיץ שלהם כמו שהם. בלי שערב סוכר, בלי שערב מים, ולכן העקר הוא כדעתו של מרן. יש בספר עקרי הדת, עקרי הרב דניאל טירני. רבי דניאל זה היה באיטליה, טירון, יש מקום שמה, והוא היה בדין שמה. והוא כותב, מעתיק את דברי הרב יעבט, שאוסר, ואומר, ואני אומר, אנחנו קבלנו הוראות מרן, ומרן התיר בזה. בהוראות של מרן, אנחנו לא זזים מהם ימין ושמאל. וכדאי הוא מרן לסמוך עליו אפילו שלא בשעת הדחק. ולכן מותר לשחות לימונים בשבת, כמובן. בין לשחות את זה בתוך האוכל, בין שלא בתוך האוכל, מותר. ולפעמים אדם רוצה למשל לשים לשחות לימון לתוך סלט, כדי להרחים את הסלט. יש בעיה שרוב הלימונים יש בהם גרעינים, גרעינים הרבה. ואם אתה תשחת בתוך הסלט, זה משקיע בעלי האוכל. אפילו הרב יעבץ יתיר. למה? זה משקיע הבעלי האוכל, כאוכל דמי. מה יש? אתה ממתיק בזה את הסלט, נותן טעם בסלט. כן, זה בשביל משקיע בעלי האוכל. אבל יש בעיה של ברירה, שנורדים הגרעינים בתוך הסלט, והוא לא רוצה לאכול גרעינים האלה, מה יחסים לקרוש אותם? לוקח כפית ומוציא אותם. זה נקרא שמו בורר. בורר פסולת מתוך אוכל אסור בשבת. יש בזה אסור מן התורה. למשל, מצד אחד הוא מחמיר, רוצה לעשות דווקא על הסלט. מצד שני, הוא מכה. כשהוא מוציא את הגרעינים, מתחיים שהוא בורר פסולת מתוך אוכל. נחמה עליו לעשות, להיות טוב שישחט בצלחת ריקה. ירדו גרענים, ירדו גרענים, מה אכפת לו? אחר כך, אחרי שכבר גמר הסחיטה, ייקח את הצלחת בזהירות, הגרענים שערו שוקעים למטה, והוא ממשיך לוקח את המיץ של הלימון, ושופק אותו מעט מעט על הסלט. ואז לא יתחייב, לא יהיה לו בעיות של בורר, מאחר שעשה את זה לאט לאט. והוא לא ברר, אלא על ידי האוכל, הוא רק שפך מעט מהמיץ, על גבי הסלט, זה מותר לך תהלה. אין מודין ברירה. אבל אם יעשה את זה בתוך האוכל, הוא בורר את הגרעינים מתוך, גרעינים מתוך הסלט. הברירה שהיא אסורה, כשזה דבר שתערובת יבש ביבש. הגרעינים הם גוש, הם דבר. והסלט גם כן, עגבניות הם גוש. ואתה מפריד אחד מהשני, שלא יתערבו ביחד, אתה מפריד אותם, זה נקרא שמו בורר, בורר אסור. אבל כשתגיד לי, כשתקח את הצלחת שיש בה לימון, המיץ לימון עם הגרעינים, ואתה לוקח אותם לאט לאט ושופך על גבי הסלט, בזה אין שום דין ברירה כאלה בעקר. כי במשקים לא שייך ברירה. במשקים מסננים אותם במסננת. יש להם ברירה מיוחדת. כמו שאמרתי לכם, בשם מהריטת. מהריטת רבי יום טוב סהלון לתלמידו של מרן. כותב בספרו שלו של תשובות מהריטת, שאם נפל איזה זבוב בתוך כוס יין, או גרעין בתוך כוס יין, ולוקח אותו בכפית ומוציא אותו, אומר, אין, זה לא קשור בברירה. בתוך משקה שהוא הולך, אין דרך להוציא את זה ביד או בכף, אלא על ידי מסננת. סינון, זה הדין של משמר בשבת, זה שייך מה בדברים שהוא משקים. לכן בשביל זה אומר, לא הייתה שאלה, צרעה, צרעה זה דבורה. באה, עשתה תמילה בתוך הכושל היין. אז אמר להם, אין ברירה בלח, וגם את הצרעה ישלח. זה מה שאמר להם, דרך רמז. לכן זה מותר, כמו שאמרנו, התה צריך להיות רק בצורה כזאת, שישחת בתוך תלחת, ישמוך על דעת מרן שאמר שזה מותר, עד לתוך הסלט, רק אחר כך ישפוך את המיט של הלימון על גבי הסלט. אבל לא ישחת על הסלט עצמו, כשיש בו גרעינים. יש לימונים נקיים גרעינים, אין בהם גרעינים. אבל רוב הלימונים יש בהם גרעינים. על זה יש בספר פתח הדביר, הוא הביא את דברי הרב יעבט, מה שאמרתי לכם שהוא אוסר, והוא דוחה את דבריו. גם כן הוא מסכים לדעתו של מרן, שאנחנו קיבלנו הוראותיו, וכך הקרופה של דבריו, דברים שהם טעם. היה רב גדול במרוקו, רבי רפאל אנקאווה, יש לו ספר תועפות רעים, היה חסידה קדישה. והוא גם כן הביא את סברתו של הרב יעבס שהוא אוסר, ואומר, ואני אומר, אין לנו אלה דבריו של מרן, שקיבלנו הוראותיו בנעקה בנעמיר, ודבריו נכונים, ויש מהם טעם לשבח. ולכן העקר הוא להתיר. יש ספר שביטת השבת, מרב אשכנזי, הוא עשה כותרת מהסברה של יעבס, ואוסר. אבל אמרתי לכם, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, הולכים גם כן דברי האחרונים שהולכים בעקבותיו, ולכן זה מותר. אבל באו רבנים חסידים משלנו, כמו רבי יוסף חיים, כן? הוא אומר, כיוון שהרב יעבס אוסר את זה, לכן צריכים לחוש את דבריו. אחרי מה לעשות? כשרוצה לעשות לימונד בשבת, יעשה סימן ועיני סולם מוסב ארצה. מה זה סולם? סוכר, לימון, מים. עכשיו תבוא סולם. קודם כל עושים סוכר. ועל זה ישחט את הלימון. ועל זה ישפוך מים ויעשה מזה לימונד. כלומר, הוא רוצה להחמיר. החמרה צריכה להיות, אתה רוצה לצאת את החובה של הגאון יעבס. בסדר. בזה שעשה את ההצעה הזאת, בזה אנחנו באמת נפטרנו מהקושות של היעבס? לא גמרנו מזה. אני אמרתי לכם, כששוחטים, למשל, לפי דעתו של יעבס, שהשחיטה של לימון אסורה. אם אדם רוצה לשחוט לימון, מה הוא יעשה? יעשה למשל את הצעה של הרב, שקודם ישים שתי כפיות סוכר, ועל זה ישים על זה את הלימון, בזה נפטר מזה? לא נפטר. כי הלימון שהוא שחט, הוא יותר בדרך כלל מהסוכר. וזה צף למעלה. נמצא, זה לא משקיע בעלה אוכל. ולא עוד אלא, תקף את האחר כך, לוקח כפית, ובוחש, כדי שהסוכר יצא, יבלע בתוך המים, בתוך המיץ הלימון. והוא שם על זה אחר כך מים. אז זה נקרא שמו משקיע בעלה אוכל. מה יעזור לנו אם יעשה את הסוכר למטה? אפילו שיהיה סוכר למעלה, או יהיה סוכר למטה. זה לא משנה כדל. לפי דעתו של יעבס, תבוא תשאל אותו, תעבס. הוא אומר, בדיוק שזה אסור. מה תועלת שישים סוכר? אז רבה, זה נמוח בתוך המים. זה נקרא שמו משקיע בעלה אוכל? כאוכל דמה? אפילו אוכל. עברה רוח וטהרים. לא נשאר שום דבר מהם. לכן אין בזה שום תועלת. ובאמת, כך כותב פתח הדביר, ואין תועלת שישים סוכר למטה, ועל זה ישפוך, יזחת עליו את הלימון. כן, נמצא, כמעט, בקו וכו, אתה לא יוצא איזה חובה על ידי כך. כן, למה לך לשנות ולעשות? אתה רוצה לעשות ככה, תעשה, אין מזה זה כלל. אבל לחשוב שעל ידי כך אני מקיים דבריו של הרב יעבס, יוצא איזה חובתו? לא יוצא איזה חובתו. כי סוף סוף זה הסוכר הזה, זה לא אוכל שנשאר בעין, אחר כך אתה בוחש אותו, והכל נענה, והכל נשאר כלום ממנו. לכן, כמו שאמרתי, אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ולא זזים בדרך כלל מהוראותיו, ימין ושמאל. לכן, להנחה, למעשה, מותר לשחות למונס, אלה שלוש תיבות שכתב את המרן, לא פחות ולא יותר. אדם רוצה לשחות לימון, ישחות. ולא ישחות על אוכל בזמן שיש לו גרעינים, ויצטרך אחר כך לברור את הגרעינים. שזה אז רבה יוצא שכרו והפסדו, צריך לזהר בזה. בעניין החליבה, אני חוזר עוד פעם, בחליבה, שגם כן אמרתי שיש בזה מפרק, החליבה הזאת שאדם חולב בשבת, אבל אמרתי שזה דבר זה הורא איתה. אפילו למי שעומד זה רבני, יש מי שעומד זה רבנן. לפי דעת לו ביהודה בגמרא, אין דישה אלא בגדולי קרקע. והוא מפרש גדולי קרקע ממש. לא שעל ידי שהפרה אוכלת מהעשבים, נעשה הדינה כאילו גדולי קרקע. כך יש אומרים. ואפילו אחי, זה חמור מאוד, ואין להתיר כלל, אלא דווקא על ידי גוי. זה כך פסק מרן, בסימן שנה, שאין להתיר חליבה בשבת, אפילו שיש סער בעלי חיים. לפעמים יכולה גם כן הבהמה להסתכל. אין להתיר, אלא דווקא על ידי גוי. לכן אם יש מקומות שיש שם גויים, טוב, יגמור אותו, יעשה את החוזה, ותמיד יבוא ויחלום בזמן שראוי. אבל כשאין שם גויים, מה יעשה? לכן בשביל זה אין לו בעירה, אלא לעשות או דרך חשמלית, מה שעכשיו, יש מכונה חשמלית, או שיחלום לאיבוד. זה מה שיש לעשות. דרך אחרת אין. החולב לאיבוד, זה מנחה שנצלחה לגופה, אמרתי שיש לזה מקום להקד. כמו שתנו אותו דבר, באישה שהילד לא מרגיש טוב, חולה, לא יונק, והיא סובלת מסכנה, מדדי המתמלאים חלב. כל הזמן זה עוקץ אותה, זה מצער אותה. כמו סיכות, היא מוכרחה מסכנה לחלוב. אז אמרתי, יש את החלוב, בכלי, שהוא מזוהם, יש שם נפט, שיש דבר, כדי שכמה כמה מהחלב שתחלוב אותו, יהיה בתוך המקום הזה, ואי אפשר כבר להשתמש בחלב הזה, ואז נקרא שמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאז אסורה רק מדרבנן, ובמקום צער לא גזרו חכמים. זה המסקנה של הגמרא. יש, אני אומר עוד דבר קצר, בזה נסיים. יש, בספר טל אורות, גאון אחד לפני 200 שנה, הוא כותב ככה, היה מצב שסגולה, שאנשים היו משתמשים בה, אדם שכואב לו האוזן מאוד, מה עושה כדי שיתפטר מהכאב הזה? הוא אומר, גדל הכאב מאוד, היו חולבים, אישה חולבת בתוך האוזן שלו, מהחלב שלה. זה החלב הוא קצת פושר, מרגיע אותו, ואז כל כאבים חדלים. זה מה שהיו רגילים לעשות. והרב נשאל אם מותר לעשות דבר כזה בשבת. אדם, אז כן, הכאב שלו כואב מאוד מאוד, חלק מעט כל גופו. כי אם זה כאב קטן, אסור לעשות שום תרופות בשבת. אבל כשזה הכאב עצום, עד שכבר חלק מעט כל גופו. לא יכול כבר לעמוד על רגליו מהכאב עצום. וכן, בואו לשאול אותו אם מותר להגיד איזה אישה שיש לה... יש לה חלב, שתחלוב לתוך האוזן שלו. האם מותר לעשות דבר כזה בשבת או לא? הרב אמר, מה יש לזה? זה מנחה שאין סלחה לגופה. הביא את התוספות שאמרתי בשבת קוף למדה, שאם החלב מציק לה לאישה, כגו שהילד לא יונק, מותר לה לחלוב אותו לאיבוד. אבל גם זה נקרא שמו חלבה לאיבוד. זה לא אוכל את החלב, וכי היא חולבת כדי שיוכל אותו, אלא סך הכל כדי להרגיע את הכאב. אז אומרים לך שמו מלאכה שאין צריכה לגופה, ומותר לך תהלה. להעתיק אותו הרבה אחרונים. אבל באמת זה לא נכון. זה לא נקרא שמו מלאכה שאין צריכה לגופה. כי אין הפרש בין אכילה ובין רפואה. אדם שנהנה מהחלב הזה, ועל ידי כך הרפואה שלו יש בה תועלת, זה כמו שהוא בדיוק, כמו שהוא אוכל, אין שם נפקה מנה. זה נקרא שם מלאכה שצריכה לגופה. הוא צריך לגוף החלב הזה כדי שירגיע אותו מהכאבים. מה לי אכילה, מה לי רפואה. היה לדבר, הגמרא אומרת, במסכת שבת קוף זין, הצד נחש לרפואה חייב. מה זה לרפואה? יש רופאים שמשתמשים בגופו של הנחש. או מהעור שלו, או מהארס שלו, לוקחים את הארס שלו, משתמשים בזה, עושים בזה רעל. והרעל הזה, מערבים אותו עם תרופות, ואז הרבה אנשים, תראו כמה פעמים כתוב על צנצנת, רעל. זהירות, רעל. מאיפה לוקחים את הרעל? מהארס של הנחש. לוקחים אותו, הורגים אותו, עושים כל מיני דברים, מוציאים את הרעל הזה בבין השיניים שלו. כן? והם משתמשים בזה לרפואה. אז זה כתוב במשנה. אם אדם הוא רופא נגיד, ויצד את הנחש לצורך רפואה, חייב סקילה. למה, מה הוא עשה? והוא אכל את הנחש? מי אוכל נחש? אלא הכוונה שמשתמש בערך שלו לצורך רפואה. אז גם אדם שהוא משתמש בדבר שיש בו מלאכה, יש בו משום מלאכה, אבל לצורך רפואה, כאילו לצורך אכילה, אין שום מפרש. כך כתבו גם התוספות, במסכת מועד קטן דף ב', שאין מפרש בין אכילה לרפואה. שניהם מלאכה שמו מלאכה שצריכה לגופה. מה זה מלאכה שצריכה לגופה? הוא לא זקוק לנחש בכלל. לא לעורו ולא לערס שלו ולא שום דבר. הרג אותו כדי שלא יזיק את הבריות. זה נקרא שמו מלאכה? אין צריך לגופה. הוא לא צריך לגופו של הנחש. זה כתוב שם, אם בשביל שלא ישכנו, מותר. פוחד מהנחש שלא ינשוך אותו, אפילו שאין בו סכנת נפשות, כך כתבו התוספות בשבת ג', כן, אפילו אחי זה מותר. למה? בפני שהוא לא צריך לגופה, הוא לא צריך לגופו של הנחש. אבל אם לרפואה, חייב. כתוב במשנה. איך הרב רוצה להתיר, אלו זה רפואה, אין לך רפואה גדולה מזאת. הוא אומר שזה דבר בדוק ונושא. ויש הרבה כאלה שסובלים מהאוזניים, בא, תשים עליהם, תחלוב קצת בתוך האוזן, מרגיע אותו, נגמר. כל הכאבים, כולם חדלו, נגמר. כי זה נקרא שמו לרפואה. אז לא ייתכן להתיר דבר כזה בשבת. אני אמרתי עצה כדי להתיר את זה. לא מטעם מלאכה שצריכה לגופה, זה מלאכה שצריכה לגופה. אבל אמרתי כך, יש לנו כלל בגמרא בשבת דף צדיק ג' ונפש אחת כתחתה מעם הארץ, בעש אותה אחת מכל מצוות השם, אשר לא תעשינה והשם. ואת הגמרא בעש אותה, יחיד שעשאה חייב, שניים שעשאוה פטורים. יש ככר לחם, והוציא זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אסור, הוצאה, שבזה אסור הוצאה. אבל ככר לחם, מוכר, כל אחד יכול להרים אותו. אבל באו שניים, וכל אחד אחז מצד אחד של הככר, ושניים עשו כמו הכפיים מסמוכה, והוציאו זה לרשות הרבים. שניים שעשאוה פטורים. פני שאחד יכול להרים אותו. אם היה דבר כבד מאוד, ואי אפשר להרים אותו על ידי אחד. ובאו שניים והרימו אותו ככה בכוח, ושמו אותו וניחו אותו ברשות היחיד, ברשות הרבים. אז עשו עקירה ברשות היחיד, ועשו הנחה ברשות הרבים. יש בזה חיוב מן התורה. מתי אמרנו שניים שעשו הפטורים? שהיה כל אחד מהם היה יכול לעשות את זה לבד. אבל באו הם, משום מה, עשו את זה שניים, הלכו בשניהם ביחד. פטורים. פטורים מדאורייתא. יש איסור מדרבנן. איסור דרבנן, זה בדי, כולם עודים בזה. כי יש מי שרצה לומר, לא, יש איסור מן התורה, אפילו שאין בזה חיוב, קראת או חטאת, אבל יש בזה איסור מדאורייתא. כך כותב בספר מקור חיים של הגאון מליסה. אבל הלכה לא כך. פירוש פטורים, פטור, אבל איסור מדרבנן. לא יותר מזה. זה כששניים עושים אותה. הבאנו כבר להקת פוסקים שאומרים ככה, שאיסור של שניים שעשו הפטורים הוא רק מדרבנן. עכשיו האיש הזה מסכן שהוא חולה כל כך, כמו שכותב, מסביר, טל אורות אומר, הכאב כל כך היה גדול, כי גדל הכאב מאוד, שנעשה כל גופו חולה, שאם לא כן לא עושים רפואה בשבת. וכן, הרב מודה בזה שכך ככה, נקרא שמו חולה, שחלה כל גופו. ויש לנו כלל, כל חולה שאין בו סכנה בשבת, מותר לעשות או על ידי גוי, שזה אמירה לגוי שיבוט, או על ידי איסור דרבנן. איך על ידי איסור דרבנן? הנה כמו פה. הבן אדם הזה מסכן צועק מהכאבים שלו. אז תבואנה שתיים נשים אצל שלמה. לא כתוב ככה? שתיים נשים יבואו. זאת האישה שיש לה את החלב. והאישה חברתה. עומדות שניהם ביחד. הוא מסכן מכסה את עיניו שלא יראה את הדד מגולה. פחסת עיניו, והם שתיהם ביחד חולות, יכולה אחת לחלום, אבל שתיהן חלוות, זה אסור מדרבנן, זה לא אסור מדאורייתא. לא בטעם שמלאכה שאין צריכה לגופה, מלאכה צריכה לגופה, אבל מכיוון ששתיים שעשווה הפיתורים, אז אסור דרבנן. אסור דרבנן לגבי חולי שאין בו סכנה, לא אסור חכמים. אז שבוא נראה שני הנשים, שתי הנשים, יתפסו שניהם בידיו ויחלבו לתוך האוזן שלו, ואז בעזרת השם, מעלת לו רפואה ומרפא. זה שאנחנו אומרים, יש דרך להתיר בצורה כזאת. אבל לא על ידי אישה אחת, שבזה אסור מן התורה, כמו שהזכרתי. וכבר אמרתי שכל חליבה אסורה מן התורה, לא רק בבהמה, אלא אפילו באישה. יש בזה אסור מן התורה. רק כשהיא חולבת לאיבוד, אז זה יהיה דרבנן. אבל פה אנחנו לא מדברים לאיבוד. פה המשתמשים בחלב הזה לרפואה. וזה נקשבו מלאכה שצריכה לאורייתא. אלא כששתיים עושים אותה, שתיים שעשאוה, פיתורים, ורק מדרבנן, לגבי חולי שאין בסכנה, תראו חכמים.